קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro, ובטוויטר coldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים יקרים, שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 8 בינואר 2022, כאשר נקיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, ואת החדשות בשעה 3:30, ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. מאזינים יקרים, יום השנה השני להתנגשות בחלל הגנרל קאסם סולימני וחבריו חל בשבוע האחרון. בהזדמנות זו התקיימו טקסים באיראן, עיראק ומדינות רבות לציון זכרם של החללים, תוך הבעת דבקות ללכת בדרך שהתווה החלל סולימני, ותוך הבעת גינוי נגד ארצות הברית שביצעה טרור מדינה בכל מובן המילה, תוך פגישה בחוק הבינלאומי, תוך פגיעה בחוק הבינלאומי, מה שמחייב למצות את הדין לקברניטיה שהיו מעורבים במעשה הנפשע הזה. הגנרל החלל קאסם סולימני התאפיין בכך שהיה בעל אישיות מקסימה, כובשת ופוליטיקאי. מנהיג המהפכה אייטולה סייד עלי חמנאי הזמין לפגישה את בני משפחתו של החלל וחברי הוועדה לציון יום השנה השני לנפילתו חלל, והדגיש כי ההתקוממות הפכה אפקטיבית יותר היום ומעוררת אופטימית בברכת דמו של החלל קאסם סולימני, תוך הדגשה כי נפילתו חלל היא מאורע לאומי ובינלאומי שהפך ממנו דוגמה ומופת לצעירים באיראן ובעולם. לכן ציון יום השנה לנפילתו חלל מוכיח שהעם האיראני מכבד אותו ואת הגישה שהתגלמה בשמירת הערכים והעקרונות של המהפכה האסלאמית, להטיב עם העם האיראני והאומה האסלאמית. המנהיג קבע כי ההיסטוריה תשכח מרוצחי החלל סולימני כמו טראמפ ותומכיו, שיזרקו לפח האשפה של ההיסטוריה לאחר מיצוי הדין עמם על הפשע שעשו. בישיבה של המועצה המשפטית העליונה ציין ראש הרשות השופטת קולם חוסן מוחסני אג'אי למאפייניו של החלל סולימני ואמר כי סולימני הפגין איתנות, תעוזה ונוקשות מול הטרוריסטים, אנשי דאעש, האויבים הציונים והאמריקנים. ובמקביל התאפיין בענווה, יושר וטוב לב מול האנשים, במיוחד בני החללים. הרשות השופטת קרא למצות את הדין עם הרוצחים ועוזריהם. שגריר איראן באום מג'יד תחתרוונצ'י שלח מכתב לנשיא התורן של מועצת הביטחון של האום וציין כי לאור ההשלכות החמורות של מעשי הטרור על השלום והביטחון הבינלאומיים, נדרשת מועצת הביטחון לקבל עמדה אחראית ולהתחשבן עם ארצות הברית וישראל. הרי הישות הציונית הייתה מעורבת במעשה הטרור בנמל התעופה הבינלאומי של בגדד בשנת 2020, בהתאם להוראה ישירה של נשיא ארצות הברית דאז וראש המודיעין הצבאי הציוני לשעבר, הודה בהשתתפות במעשה ההתנקשות. שגריר איראן באום כתב עוד, כמו שאמרתי במכתבים למזכ"ל האום וראש מועצת הביטחון בשלושה, בשבעה וב-29 בינואר 2020, מעשה הטרור הזה מהווה הפרה חמורה מצד ארצות הברית להתחייבות הבינלאומית, מה מחייב להטיל עליה את האחריות הבינלאומית לכך. עד כאן התוכנית שלנו.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. השיחות בדרג מומחים נמשכו אתמול שישי בוינה על ביטול האמברגו במסגרת שיחות הגרעין בין איראן לקבוצת 4+1. כתב ארנה בוינה מסר כי השיחות התנהלו על בסיס ההסכמה שהושגה בישיבה האחרונה של הוועדה המשותפת להסכם הגרעין, בה הסכימו נציגי המדינות המשתתפות בשיחות על העדיפות בביטול הסנקציות הבלתי חוקיות ובלתי צודקות. השיחות התקיימו בצורה דו-צדדית ורב-צדדית, כאשר התמקדו בקביעת הסטנדרטים להתאמת ביטול הסנקציות והימנעות ארצות הברית מחזרה על הסנקציות הלא חוקיות. השלב השמיני של המסע ומתן הגרעיני בוינה בין איראן לקבוצת 4+1 נכנס אתמול שישי ליומו השמיני. בצל דיווחים כי המשלחות המשתתפות יגיעו בקרוב להסכמה סופית על ביטול האמברגו נגד איראן. כתב סוכנות הידיעות ארנה ציטט פקיד אירופי שביקש להישאר בעלום שם כי השיחות מתמקדות והאווירה חיובית, כאשר המשלחות עושות מאמצים להגיע להסכם סופי. ראש צוות המסע ומתן של סין ונג קואן אמר לארנה כי המסע ומתן הולך ומתקדם, בעוד הנציג הרוסי אמר כי ניתן להגיע להסכם סופי להחיית הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 עד תחילת פברואר הקרוב. משרד החוץ של דרום קוריאה הודיע כי טהרן וסיאול הגיעו להסכמה על שחרור מיידי של הפקדונות האיראניים המוקפאים. משרד החוץ של דרום קוריאה ציין לפגישתו של עוזר שר החוץ של המדינה עם עמיתו האיראני אלי בקרי בווינה, והדגיש כי שני הצדדים נהלו דיונים גלויים ובונים על היחסים בין שתי המדינות. עוד הוסיף כי הם הסכימו לשחרר לאלתר את הפקדונות האיראניים המוקפאים ולקיים דיונים בין המומחים על הצעדים הדרושים להעברת הפקדונות המוקפאים. הבנק העולמי הסכים לבקשה של הרפובליקה האסלאמית להלוות לה 90 מיליון דולר. כך דפחה סוכנות הידיעות ארנה כאשר צטטה את ראש ארגון ההשקעות והתרומות הכלכליות והטכניות באיראן. בדיווח הוסיפו כי ההלוואה ניתנת במטרה לסייע לאיראן לשפר את ההתמודדות עם מגפת הקורונה למרות ההתנגדות של ארצות הברית וישראל. בכיר במשרד הכלכלה עלי בקרי הצהיר כי הבנק העולמי התעלם מהמאמצים של ארצות הברית והלובי הציוני והסכים לתת הלוואה למשרד הבריאות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. הבכיר האיראני הוסיף כי ההלוואה היא הריבית הפחות ביותר בהשוואה לכל הפיננסים הבינלאומיים, ואחרי קבלתה, ארגון הבריאות העולמי ירכוש את כל המוצרים הבריאותיים הנדרשים להתמודדות עם המגפה ויעביר אותה למדינה. לכן לא תהיה כל בעיה בתחום העברת הסכום דרך בנקים. משרד החוץ באיראן פרסם הצהרה לרגל יום השנה השני להתרסקות המטוס האוקראיני והביע נכונות לדיאלוג דו צדדי עם כל אחת מהמדינות המעוניינות בדבר. משרד החוץ ביע את תנחומיו פעם נוספת למשפחות הקורבנות, הבהיר כי הרשויות המוסמכות הודיעו על הסיבה העיקרית להתרסקות המטוס האוקראיני ופעלו בשקיפות לפי חובותיהן והתחייבויותיהן בהתאם לחוק האיראני וההתחייבויות הבינלאומיות. בהודעה נאמר עוד כי הרשויות שעשו את החקירות הגיעו או הגישו דוח טכני על התקרית במסגרת אמנת התעופה הבינלאומית, אמנת שיקגו משנת 1944. תוך שיתוף פעולה עם המדינות המעוניינות וארגון התעופה הבינלאומי ICAO, כאשר נתפרסמה הודעה פומבית שנתקבלה בברכה על ידי המדינות המעוניינות. ובכן, איראן נקטה את כל הצעדים המשפטיים בהתאם לעקרונות והחוקים. מנהיגים מדתות שונות התכנסו בטהרן לטקס אזכרה לגנרל קאסם סולימני שנפל חלל בתקיפה אווירית אמריקנית פחדנית בבגדד לפני שנתיים ושימש כמפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה שתרם תרומה אלאית בלחימה נגד קבוצות הטרור באזור. בין המשתתפים היה גם מנהיג של הנוצרים הארמנים באיראן והרב היהודי חמאמי ללזר מהקהילה היהודית בטהרן. הרב ללזר ספד לחלל סולימני באומרו כי הגנרל סולימני שיחק תפקיד מפתח בשימור קהילות דתיות שחיו בעיראק ובסוריה. כך לדוגמה הוא דאג ליזידים בעיראק שנפגשו או שנפגעו קשות מדאש ובזכות מאמציו חיים כיום בשלווה. העיתונאי הפלסטיני מג'ד אל-זבדה מעריך במאמר בעיתון הרשמי של חמאס פלסטין כי חמאס תוכל לנצל את חולשתה הפוליטית של ממשלת ישראל בהקשר לשחרור האסירים הפלסטינים. אל-זבדה כתב כי סוגיית האסירים הפלסטינים לאור התמיכה העממית הגדולה בהם דומה לנפץ שגורים שיגרום לפריצת עמות כולל עם הכיבוש בכל רגע נתון. הוא הוסיף כי המדינות או המדיניות של ישראל כלפי האסירים הפלסטינים מדרבנת את פעולות ההקרבה כמסר לישראל לפיו העם הפלסטיני לא ינטוש אותם. הוא הזכיר את דברי אסמאעיל הנייה, מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס, שחזר ואמר לא מכבר כי אם ישראל לא תקדם עסקת חליפין לשחרור האסירים, חמאס וגדודי אל-קסאם יפעלו לחטוף חיילים נוספים. אל-זבדה כתב עוד כי ההתעלמות הישראלית מאיומי חמאס והסלמת המתיחות ברחוב הפלסטיני מכשירות את הקרקע לסבב עימות צבאי חדש שיאיים על היציבות של ממשלת ישראל, והדבר יאלץ אותה לקבל את תנאי חמאס לעסקת חליפין במסגרתה ישוחררו אסירים רבים, ושנת 2022 תהיה שנת האסירים הגבורים. משרד החוץ הפלסטיני האשים את שר החוץ של ישראל יאיר לפיד באימוץ עמדות מדיניות העומדות בקנה אחד עם הימין הישראלי. בהודעה לתקשורת ציין משרד החוץ הפלסטיני כי התבטאויותיו של לפיד מלמדות שאין הוא נבדל מעמדותיו מהימין הישראלי שאינו מכיר בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית בקיומו של הכיבוש ובאפשרות של הסדר עם הפלסטינים בתקופה הנוכחית. משרד החוץ הפלסטיני הוסיף כי בעוד שלפיד מנסה ליצור רושם בקהילה הבינלאומית לפיו הוא תומך בפתרון שתי המדינות, בהצהרות המכוונות לדעת הקהל בישראל הוא מדבר על השקר באמירה שישראל היא מדינה גזענית, והוא תוקף את המהלכים המדיניים הפלסטינים ותוקף את הרשות הפלסטינית. משרד החוץ הפלסטיני מסר כי לפיד מדבר בלשון כפולה, האחת לדעת הקהל העולמית ולקהילה הבינלאומית, אשר כלפיה הוא מציג את שאיפתו לשלום ועמדתו התומכת בהחלטות המוסדות הבינלאומיים, ואחרת המופנית לדעת הקהל בישראל, כלפיה הוא מציג עמדות של הימין. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
עוד פעם שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום שבת. תגובתה הצבעונית וניצית של התקשורת הישראלית להריגתו של הילד הערבי בישראל אמר חוג'יראת בן 4 קוראת לב. בישראל מנסים להבליט את האלימות בחברה הערבית בישראל כדי להתחמק מהאלימות והפשע של כוחות הצבא הישראלי והמתנחלים כלפי הפלסטינים, במיוחד בגדה המערבית הכבושה. סקירה רחבה של מקרים כאלה של שפיכות דם של הערבים בידי ערבים בתוך הקו הירוק היא הזדמנות פז לתקשורת הישראלית לספק את התשוקה המלאכותית של תמיכה בזכויות הילד וזכויות האדם כדי לרמות את נפשם או להתעלם מהדם הפלסטיני שנשפך מעבר לקו הירוק בידי היהודים. מול הסקירה הרחבה על חוג'יראת לא נמצא משהו על הצעירים הפלסטינים שנרצחו בירי הצבא הישראלי או מפלישת המתנחלים. כוחות הצבא הישראלים פלשו במחנה הפליטים בלטה בדרום שכם בצפון הגדה המערבית וירו למוות בצעיר הפלסטיני בקיר חשש בן 21. באותו יום, פלסטיני נוסף, מוסטפה יאסין פתנה, שמו בן 25, תושב כפר שפה בגדה המערבית, נדרס למוות על ידי מתנחל יהודי כאשר היה בדרכו למקום עבודתו. בכך ביום אחד שני פלסטינים נפלו חלל, אירוע שמוכיח שלפשעים הישראלים נגד הפלסטינים אין קץ. בשעות האחרונות של 2021, כוחות הצבא הישראלי ירו למוות בצעיר פלסטיני אמיר עטף ריאן בגדה המערבית באמתלת נשיאת נשק קר. בכך הפך בכיר בקיר חשש לחלל הפלסטיני הראשון, ומוסטפה יאסין פתנה חלל שני בשנה האזרחית החדשה. הם נרצחו במהלך שישת הימים הראשונים של השנה. רצח של הצעירים הפלסטינים היה לאחר שישראל נאלצה לקבל את הדרישה של האסיר הפלסטיני הישאם אבו הואש, ששבת רעב ל-141 ימים במחאה על הארכת מעצרו המנהלי. אי התגובה המעליבה של הקהילה הבינלאומית לרצח של שני צעירים פלסטינים ביום אחד מצביע כי השאלה הפלסטינית הפכה לשאלה שולית במוסדות הבינלאומיים. מדינות ערביות עסוקות בנרמול היחסים עם ישראל, מעצמות המערב מעלימות עין מהפשעים של ישראל בשטחים. האדישות של הקהילה הבינלאומית מול הפשעים הישראלים עלולה להוביל להסלמה בין ההתקוממות הפלסטינית לבין ישראל, משום שניסיון העבר מוכיח שהארגונים הפלסטינים לא שותקים ולא עומדים בחיבוק ידיים מול ההתגרויות של ישראל. בנוסף לזה, המשך הפשעים והשתיקה הבינלאומית גרם לציבור הפלסטיני להגיע למסקנה שהדרך העיקרית להתמודדות עם הכיבוש היא ההתקוממות. טקס ההלוויה הגדולה של שני הצעירים בגדה המערבית הראה לישראל כמה אנשים עומדים מאחורי הנרצחים, ואפשר שהקהל הזה בגדה המערבית יהפוך לבסיס של ההתקוממות העממית נגד ישראל. לדוגמה, דובר תנועת הג'יהאד האסלאמי בגדה המערבית, טארק עז-א-דין, אמר בתגובה לרצח שני הצעירים הפלסטינים כי כל צורות ההתקוממות, כולל פעילות מזוינת, לגיטימיות כתגובה טבעית ואמיתית לפשעי הכובשים והמתנחלים הציונים. צריך לגנות את הטרור, את טרור הציוני בעולם. דם החללים יפתח את הדרך לעתיד לבני החורין הפלסטינים, אמר עז-א-דין. הדם של הפלסטינים אינו הפקר. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שחזרתם אלינו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח בטלפון כמה פעמים עם הנשיא קזחסטן קאסם ג'ומרט טוקייב אודות המצב במדינה נוכח המהומות חסרות התקדים שפרצו בה בעקבות כוונת הממשלה להעלות את מחירי הדלק. כך נמסר מהקרמלין, שהוסיף כי הנשיא פוטין שוחח ביומיים האחרונים גם עם מנהיגי מדינות שחברות בברית הצבאית ארגון האמנה לביטחון משותף CSTO هكوليلت أرمينيا، بيلاروس، تاجكستان و كيركيزستان. مقداميوتير عمارنزي كازاخستان كي هسيدر هخوكاتي هو شاف بربو بخل همدينة. على رأيك هم هموت خسروت التقديم بكازاخستان بعقبوت كفانت هم مشلا لهالوت اتمخيره هدالك هنسي كاسم جومارت توكييف آمار بن أوم ششود دار بالتلفزيا هم مملختيت بارتسو كي كأسريم ألف شوددين تاكفو اتهائير هكدولا بيوتير الماتي في هارسو اترخوش همدينة كخيلك مي مبتسا هاللوخما بترار شأنو منهليم هوريتي لخوخوت هبتخون في لتصفا لهمشيخ بمأفاك نجد هبورعيم أد هسوف. توكييف هودا لنسي روسيا فلاديمير بوتين والمنهيجي سين أوزبكستان وتركيا على هالسيوة لأرتسو. مقداميوتير مسراد هبنيم هكازاخي هوديا كي اسريم وششا متبرعيم خسلو وشيوتير مشلوشا ألفيم ناتصرو بمهلاخ همهموت. עוד נמסר כי 18 שוטרים נהרגו. בית משפט בג'ורג'יה גזר מאסר עולם על גרוגי מקמאל, בנו של טרוויס מקמאל ושכנם, בשלושה גברים ליבנים שרצחו בפברואר 2020 את עימאד ארברי, צעיר שחור שיצא לריצה מחוץ לביתו בעיירה ברוזוויק. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד.